כל חי אונליין 93fm.co.il מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
בוקר טוב, שבוע טוב וחודש טוב לכולכם. אנחנו נכנסים לחודש אדר, נשתדל כולנו להרבות בשמחה ולהרבות באהבה. הבוקר הזה אנחנו פותחים את מהדורת הבוקר, נעסוק קצת בסוגיית מיכל האמוניה שממשיך להעסיק אותנו, והשאלה הגדולה היא איך יכול להיות שמפגע גדול כל כך נמצא במשך זמן ארוך כל כך במקום שבו גרים אנשים, וכנראה שזה לא באמת מעניין את מי שזה אמור להיות מעניין. בימים האחרונים עלייה בגל האנטישמיות בעולם, גם בארצות הברית, גם באירופה, שוב בצרפת, באותם מקומות, והשאלה היא עד כמה טראמפ קשור, שייך או מלבה את האנטישמיות נגד היהודים. מבקר המדינה אמור לפרסם דוח שמספר קצת על התנהלותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במבצע צוק איתן. לפחות על פי ההדלפות, המסקנות הן קשות נגד נתניהו. יאיר לפיד בינתיים באמת תופר חליפות ומכריז, כל הסקרים מראים שאני המנצח בבחירות הקרובות. אני מבטיח שרגע אחרי פרסום המדגמים אני אפנה קודם כל לליכוד ואחר כך למפלגת העבודה. יודע לעבוד האיש הזה. איוב קרא מגלה לנו שבקרוב יהיה רובוט שיחסל את נסראללה ואת ראשי החמאס. למה בדיוק הוא מתכוון? וחבר הכנסת איתן כבל במפלגת העבודה יורה רחוק מאוד ומכריז שהוא היחיד, היחיד, שיש לו סיכוי לנצח בראשות מפלגת העבודה את בנימין נתניהו. הוא אומר נכון שזה נראה דמיוני ורחוק ולא מציאותי, אבל רק אני האיש שאם אני אקבל את ההחלטה ויאמין בזה עד הסוף, הגיע בסופו של דבר אל היעד. נושאים נוספים שנדבר בהם הבוקר בשעה 10, ישיבה מיוחדת בלשכתו של היועץ המשפטי לממשלה בעקבות ההסתה נגד החיילים החרדים, ושפל חדש ביחסים בין טראמפ לתקשורת העולמית, אחרי שבמהלך סוף השבוע טראמפ החליט פשוט לצנזר את CNN ועוד כלי תקשורת נוספים שלא הרשה להם להיכנס לבית הלבן. כעת הוא גם מחרים את ארוחת כתבי הבית הלבן המסורתית. אין ספק, טראמפ פורץ גבולות במובן הכי פשוט של המילה. נושאים נוספים שנדבר בהם ככל שיותר לנו הזמן, אבל קודם חדשות 8.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר חדשות הבוקר, נדב ארבל, בוקר טוב, חודש טוב נדב.
בוקר טוב, חודש טוב לך ולמאזינים. נשמעת קצת מזלזל בדברים של כבל ולפיד.
לא, חס ושלום, מה פתאום?
אתה באמת מאמין למה שהם אמרו?
ברור.
אוקיי.
מי יכול, אני יכול לדעת, תגיד, אתה יכול לדעת? אי אפשר לדעת. אם טראמפ נהיה נשיא ארצות הברית, אז הכל יכול לקרות. לפיד יכול להיות ראש ממשלה, כבל יכול להיות ראש ממשלה. אולי גם אתה...
אז אולי אני אודיע זה בוקר אחד.
אולי.
טוב, אלה הכותרות שלנו לשעה הזו. ראש הממשלה בנימין נתניהו מבהיר בביקורו באוסטרליה.
אבל שנייה, זה מטריד אותי. אמרת שהייתי נשמע מזלזל?
לגבי חבר הכנסת כבל, שהוא ירה רחוק מדי, ושהוא חושב שהוא באמת יכול להוות יריב לנתניהו.
אני אשמע את ההקלטה, תמשיך.
אוקיי. נחזור לנתניהו שנמצא בדרכו מאוסטרליה, והוא אמר שם כי בכל הסדר מדיני תשמור ישראל על אחריות ביטחונית בכל השטח. נתניהו אמר את הדברים לשרת החוץ של אוסטרליה. בתדרוך עם כתבים טרם חזרתו לישראל, הוא התייחס לחקירות נגדו, ועל הדיווחים להפוך את ראש הסגל לשעבר ארי הרו לעד מדינה, ואמר לא יהיה כלום, כי אין כלום. מטוסו של נתניהו ינחת מחר לפנות בוקר בישראל, לאחר שבוע של ביקור בסינגפור ובאוסטרליה. לקראת פרסום דוח מבקר המדינה על מבצע צוק איתן ביום שלישי, הרמטכ"ל דאז בני גנץ תוקף ואומר, אני לא מקבל את מה שנכתב שם. בשיחה סגורה שעיקריה מתפרסמים הבוקר בעיתון ידיעות אחרונות, אמר גנץ כי היה אפשר לכבוש את עזה. הוא הבהיר גם כי בשום נקודת זמן לא ביקשו מהם לבצע או להמליץ על תוכנית כזו. חברת הכנסת ציפי לבני מהמחנה הציוני תקפה אמש את שרת המשפטים איילת שקד על הליך היבחרם של השופטים החדשים לבית המשפט העליון בשבוע שעבר. היא רוצה בית משפט כנוע, בית משפט שלא מבקר את הממשלה ולא שם לה גבולות, אלא רק אומר כן, אמרה לבני בריאיון בערוץ 10. ארבעה בני אדם נהרגו במהלך השבת בשלוש תאונות דרכים שונות. מתחילת השנה נהרגו בתאונות דרכים 61 בני אדם. בית משפט השלום מחיפה ידון היום בערעור שהגישה חברת חיפה כימיקלים על החלטת המשרד להגנת הסביבה לסגור את מיכל האמוניה במפרץ חיפה בעוד כשלושה חודשים. תלמידי תיכון מחיפה והסביבה ישביתו היום את הלימודים ויקיימו הפגנה מחוץ לבית המשפט במחאה לניסיון למנוע את סגירת מיכל האמוניה שלדעת מומחים רבים מהווה סכנה משמעותית לתושבי חיפה והסביבה. תקרית אנטישמית נוספת בארצות הברית. אלמונים ריססו הלילה צלבי קרס על 10 מכוניות ובחצר בית ספר יסודי ממדינת ניו יורק. המשטרה המקומית פתחה בחקירה. רק בשבוע שעבר הושחתו 200 מצבות יהודיות בבית הקברות העתיק במיזורי. זמני ההלכה, סוף זמן קריאת שמה בשעה 9, שקיעת החמה בשעה 5.39, בתחזית, עד ליום שלישי חם מהרגיל. אלה הכותרות.
תודה נדב, שיהיה לנו בוקר טוב, ניפגש שוב בתשע עם חדשות טובות.
בוודאי, חודש אדם.
תודה. צביקה גורן, אני חורך את המשדר הזה, אלי במפיקה, מוטי קופפר, דכנאי השידור, אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים את התוכנית שלנו הבוקר הזה עם חבר הכנסת עופר שלח מיש עתיד. שלום, בוקר טוב, חודש טוב.
בוקר טוב, מוטי.
מה שלומך הבוקר הזה?
עוד מוקדם להתלונן.
מה, אתה רגיל להתלונן אבל לא בשלב הזה?
לא, הכל בסדר.
תגיד, מה זה חודש אדר בשבילך?
חודש, לא יודע, אני עכשיו בחוץ ועושה רושם של חודש נעים.
אתה יודע מה זה חודש אדר, כן?
אני יודע שמי שנכנס אדר מרבין בשמחה, ואני מקווה שכך יהיה. אתה יודע, שמחה... זה שנכנס אדר זה טוב, עכשיו השמחה צריכה להוכיח.
ולמה מרבים בשמחה משנכנס אדר? מה הסיבה?
אני לא יודע, כי פורים.
כן, כן, צריך לשמוח.
מאה אחוז. לא, לא חובה.
חובה, שמחה זה...
זה כל העניין אותי. בעיניי, שמחה שהיא מתוך חובה, היא לא שמחה. שמחה צריכה לבוא מתוך זה שבאמת אנחנו מרגישים אותה והנסיבות נותנות אותה, ואני, התפקיד שלי בפוליטיקה זה להביא כמה שיותר נסיבות שיביאו שמחה.
כן, זה נכון, אבל שמחה זה מזון נצרך מאוד של הנפש. ויש פתגם שאומר שאחרי המעשים, הלב נמשך אחר כך, אתה מכיר את סדנות הצחוק האלה, שאנשים מתחילים לצחוק, ואז פתאום אחרים נגררים ונכנסים פנימה וצוחקים באמת?
היית פעם בכאלה? כי אני לא.
לא הייתי, אבל שמעתי וצפיתי בכאלה שגררו אותי גם כן.
אני לא, אני מעדיף לצחוק מתוך הלב שלי ומתוך התחושה שלי לגבי הדברים שקורים.
מה למשל, הסקרים שלי יש עתיד בתקופה האחרונה, מה גורם לך לצחוק?
לא סקרים קובעים את שמחת חיי, אני מבטיח לך.
מה משמח לך?
וגם לא פוליטיקה. דברים אישיים שהם לא... לא שייכים לענייננו הבוקר.
איזה יופי. טוב, אז בוא נדבר על נושאים שקשורים לענייננו. בוא נפתח באמת קודם כל עם האמירה של יאיר, שראש המפלגה שלך, אני מבין שהוא כבר, מה שנקרא, גמור בליבו שאתם המנצחים בבחירות הקרובות, הוא כבר יודע למי הולך לפנות רגע אחרי?
לא, תראה, שאלו אותו שאלה. השאלה היא מתבקשת כי העיסוק הקבוע של סוג התקשורתי הקבוע בטקטיקה. מי יעשה, מי, מה, איזה, אני אומר לך, אני בחיי הקודמים, הרי כידוע, גם עסקתי בפרשנות כדורסל בטלוויזיה. וישראלים, אני אומר לך, כשאתה שומע פרשנות כדורסל בכל העולם, עוסקים בשחקנים, במצב רוח, בדברים, ישראלים עוסקים בטקטיקה. אז שאלו אותו שאלה בתחום הטקטיקה, אבל הוא דווקא ענה תשובה בעיניי מתחום הערכי. אנחנו, זה לא בשביל להתחמק מהשאלה הקבורה, מה תעשו, חרדים רוצים, אלה רוצים, אלה לא רוצים, אלא מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים בזמן הזה שלטון של מפלגות מרכזיות, לא במובן של מרכז שמאל ימין, אלא בזה שהן עוסקות באג'נדה הישראלית הכללית, כדי לעשות את התיקונים שנדרשים.
טוב, את זה אנחנו יודעים. השאלה היא, האם אתם במפלגה מתנהלים כבר בצורה כזו כאילו השלטון בקדנציה הבאה אצלכם?
לא, ממש לא.
אבל הסקרים מראים ש... אבל הסקרים מראים כך.
אנחנו לא עוסקים, אתה יודע, אי אפשר לאחוז במקל בפני תותר. אתה עולה לשידוק, אתה נשאל שאלה על המציאות כפי שהיא משתקפת בסקרים. ואז כשאתה אומר שאתה, או אני אומר שאני לא לוקח את הסקרים האלה לראות, אז מסתכלים עליך בעין עקומה, כי אתה אמור, אני לא יודע מה, לרקוד במעגלים. אנחנו עובדים.
אופר, זאת העבודה, עשית אותה פעם, לא?
100%, אני לא מתלונן עליה, אני רק אומר לך איפה אני עומד היום. אנחנו עובדים קשה, אני חושב שזה הדבר שמשתקף בהחלט בסקרים, ואחר כך אני אומר לך שיהיו התוצאות אשר יהיו, הצורך לפרק את המפה, אגב יש לי על זה שיחות גם עם פוליטיקאים חרדים, הצורך בזה שהמפה לא תהיה מורכבת ממפלגה אחת שהיא מפלגה שמבקשת שלטון ושותפות סקטוריאליות שכל מה שהן מבקשות זה האינטרס של הסקטור, ואני בעיניי גם המפלגות החרדיות, אמרתי את זה לשר הבריאות ליצמן לפני שבוע, גם הצורך שגם המפלגות החרדיות יעסקו בביטחון ובדברים בתאגיד, אני אומר את זה אפרופו הדברים שהוא גם אמר בוועידת המודיע בשעתו אל ראש הממשלה, יעסקו בכל השאלות ויהיו שותפות, והציבור החרדי, שהוא 10% מהציבור הישראלי, יהיה שותף לסדר היום הישראלי. זה מאוד חשוב, זאת האמירה של...
הבנתי.
זאת האמירה שלנו.
אתה יודע שבתוך הציבור החרדי יש לא מעט דיונים פנימיים באשר לשאלה איך להתמודד מול יאיר, האם בשיטת ליצמן או בשיטת החקים האחרים או חלקם. יש משהו שאתה יכול הבוקר הזה לומר ולהרגיע באמת את החרדים? כי יש כאלה שמבחינתם, אם יאיר יגיע למקום שבו הסקרים נותנים, ואולי יצטרך להרכיב כאן את הממשלה, זה סוף העולם. זה משהו שלא יהיה ניתן לחיות איתו בשום פנים ואופן. ואי אפשר לסמוך עליו בשום צורה, גם אם הוא יבטיח את כל ההבטחות שבעולם. יש משהו שאתה יכול באמצעותו להרגיע?
אני, תראה, הגיע הזמן להיגמל מהרטוריקה הזאת. הגיע הזמן להיגמל ולראות אחד מהשני, אחד בשני, את מהרסי ומחריבייך. אנחנו חיים ביחד במקום הזה, אין לנו שום כוונה לא לשנות את תרבותו של אדם אחר, אני אומר את זה בין אם נהיה בשלטון ובין אם לא, לא לשנות את תרבותו של אדם אחר ולא את אורח חייו, כן יש לנו כוונה ועל זה צריך להתנהל שיח, והשיח הזה צריך להתנהל ברצון של שני הצדדים, ולא בזה שצד אחד אומר, אני עזבו אותי, אני לא בעסק ואני רק הולך עם מי שנותן לי את מה שאני רוצה, על פי השקפת עולמי, על פי האינטרסים הצרים שאני מייצג, לא, לאו דווקא השקפת עולמי הצרה, אלא אינטרסים הצרים שאני מייצג. אנחנו ננסה לייצר חוזה חברתי שבו מקסימום הישראלים יהיו שותפים לחיים הישראלים. זה לא כולל הדרה של אף אחד, זה לא כולל כפייה על אף אחד, זה כולל בין השאר, כן, ויכוחים מאוד גדולים, על איך אנחנו חיים במקום.
בקיצור, את הבוקר הזה לא מרגיע את החרדים, אתה אומר להם, רבותיי, אתם עומדים לפני אתגר, תתמודדו.
לא, אני אומר לחברה הישראלית שעומד בפני אתגר תתמודדו. אני חזרתי ואמרתי, נדמה לי שגם אתה שמעת את זה ממני. אני בעיניי, הרגע ב-1999, שבו אהוד ברק מנצח בבחירות, ומגיע בשתיים בלילה לכיכר רבין, ולמטה עומדים עשרות אלפי אנשים, שזה אתה המחנה שלהם והאיש שהם הצביעו בעדו, ניצחו בבחירות, וכל מה שיש להם להגיד לו, זה לא תביא שלום, ולא תביא סגסוג, ולא תביא שום דבר אחר, אלא רק לא שעס. הרגע הזה זה רגע שחור. זה רגע שחור, מפני שכשאנחנו מתחילים להגדיר את עצמנו, על ידי הפינה שלנו למישהו אחר, אנחנו לא נגיע עם זה לשום מקום, ולא נעמוד באתגרים הגדולים שיש בפני מדינת ישראל. אז זה הרעיון שלנו, ועם זה אנחנו נלך, ואני לא יודע מה זה להרגיע, זה נשמע לי מרגיע מאוד.
אז אתה יודע, בסוף יאיר, נגיד יישב יאיר ואתה, ואולי אתה דווקא יש לך מערכת יחסים טובה עם החכים החרדים, אבל יאיר הוא הסדין האדום, יישב, יהיה אמור לקבל החלטות שנוגעות לציבור החרדי, בוא נגיד ככה, לא כולם סבורים שיאיר דווקא יקבל את ההחלטות שהחרדים ירצו, ובאופן אוטומטי מגיעים לנקודת פיצוץ, והבעיה הגדולה ביותר בסיטואציה הזאת, זה שאתה יודע שמבחינת החרדים יש דברים שאין מה להתפשר עליהם, ואין מה לדבר איתם, ויש הלכה ויש שולחן ערוך, וזהו, וזה עד הסוף, ואין להתגמש, להתאים את עצמך, כלומר, אין כאן מקום למסע ומתן.
זו עמדה, מה שאתה מציג עכשיו היא עמדה בלתי אפשרית.
אבל זאת העמדה, זאת העמדה.
לא, אז אתה מביא את זה, לא אני, אתה לא אתה באופן אישי.
אני מתפלא שלא שמעת על זה עד היום, אבל זאת העמדה.
לא, אז זה מביא את זה למקום של בבקשה, אז בואו נלך מכות ונראה מי יותר חזק. זאת לא הדרך לנהל את החיים הציבוריים במדינת ישראל. זאת לא הדרך לקדם את המדינה הזאת, ואני חוזר ואומר, בעיניי, ואני אומר את זה לחקים החרדים, שכמו שאמרת, יש לי גם יחסים טובים וגם דיבור מאוד ענף איתם. אני חוזר ואומר להם, אי אפשר להיות ציבור גדול וחשוב במדינת ישראל, ולהגיד, אני ודלת עמותיי, אני רק עוסק במקח ומרוכר, אני בעיניי, מה שאמר השר ליצמן, לראש הממשלה בוועידת המודיע, היה בעייתי בדיוק בהקשר הזה. מה זה לא מעניין אותנו חוץ וביטחון או התאגיד? חוץ וביטחון או התאגיד זה החיים שלנו במקום הזה. יעקב ליצמן הוא שר בממשלת ישראל, המפלגה שהוא מייצג היא מפלגה חשובה במדינת ישראל, הציבור שהוא מייצג הוא ציבור חשוב במדינת ישראל. אתם צריכים, אתם, קרי מי שליצמן דיבר בשמו, צריכים להיות שותפים, והשותפות הזאת כוללת שיח, היא לא יכולה לכלול את זה שלהגיד,
אז זהו, שאין שיח.
אני בעולמי, ואני לא מדבר עם...
אין שיח. חבר הכנסת שלח, הנה הדברים על השולחן, הקלפים על השולחן, אין שיח. בנושאים של הלכה, יהדות, השקפה, אין שיח. יש דרך.
יש דיון, אני לא מתערב בהלכה. אני לא מתערב בהלכה, אבל אני לא מתערב באורחות חייו של אדם אחר. אני מתערב במערכת היחסים בינו ובין המדינה. במערכת היחסים הזאת, להערכתי, שמבוססת גם על היכרותי ועל השיח שאני מקיים בארבע השנים האחרונות עם הפוליטיקאים החרדים, יש בה מספיק מרחב כדי להביא מקום משותף להשקפות של כולנו. יש פה מספיק מרחב, כל ההשגה של זה, כאילו זה שני וקטורים שמתנגשים אחד בשני, באופן חד משמעי, לא נכונה, לא מהצד הזה ולא מהצד הזה.
מה אני אגיד לך? אתה מבין את המורכבות, כן?
אני מבין את המורכבות, מה? אני אוהב, אני אגיד לך יותר מזה. אני אוהב את המורכבות. אני חושב שאחד הדברים שעושים את ישראל, שנולדתי בה וגדלתי בה, ושרתי בה בצבא, וילדיי נמצאים בה, ואני מקווה שיהיו בה כל ימי חייהם, הם ונכדיי אחריהם. אחד הדברים היפים שיש פה זאת המורכבות, זאת היכולת שלנו להכיל את המורכבות, את העובדה שיש פה 20% ערבים, ויש פה לאומים שונים ודתות שונות, ומתחים מאוד גדולים בתוך מקום אחד קטן, שאנחנו מכירים אותו טוב ואנחנו אוהבים אותו. זה, אני לא הייתי רוצה לחיות בכל מקום אחר, זה חלק מהעניין בהקשר הפוליטי. זה אומר שצריך לנהל שיח על איך אנחנו חיים פה, וצריך את השיח הזה אבל לנהל מתוך זה שכולנו שותפים באחריות למה שקורה פה. לא חלק מאיתנו אומרים, אני
בסדר, אין לי... בסדר, אבל כל אחד תופס את זה אחרת.
אני רק עושה את מה שמגיע לי.
כן, אבל כל אחד תופס את זה אחרת. אתה אומר כולנו שותפים, החרדים אומרים אנחנו בוודאי שותפים, בעצם לימוד התורה, אנחנו נותנים את חלקנו במסירות נפש מאוד מאוד גדולה.
יש לי שאלה אליך, מוטי, תענה לי אתה על השאלה של התמנות.
אני אשתדל.
כן? למה חוץ וביטחון לא מעניין את החרדים?
כי אתה רוצה לדעת באמת למה?
כן.
כי יש ח"כים חרדים שסבורים, בגלל שאנחנו, במה שנקרא, במיינסטרים, לא שולחים את הילדים לצבא כי הם לומדים בישיבות, אנחנו לא יכולים לקבל החלטות בנושאים של חיי אדם, כי הילדים שלנו לא שם.
זאת התחמקות.
לא, זה אמת.
זאת התחמקות.
לא, זה אמת. לא.
הוא לא אמר, הילדים...
חבר הכנסת שלח, אני לא פוליטיקאי.
זה לא מעניין אותי.
אני לא פוליטיקאי, אני אומר לך שזה הסיפור. הסיפור, אנחנו לא יכולים... לא,
ואני חושב שחוץ וביטחון את הציבור החרדי מאוד מאוד מעניין. ואני חושב שהמעמדו של השידור הציבורי, גם את מי שלא רואה טלוויזיה, מעמדו של הציבור הציבורי ומערכת היחסים בין הציבור לבין תקשורת, צריכה לעניין מאוד מאוד ומעניינת מאוד מאוד. אבל זה נוח פוליטית להסתגר באיזה מקום שאומר... זה רק תן וכך. אני אומר לך, זה לא יכול להיות רק תן וכך בפוליטיקה. זה לא יכול להיות. זה מביא אותנו למצב שאנחנו נהיה פה שבטים שמתנגשים אחד בשני. תיאוריה אגב שבנימין נתניהו הולך איתה כבר יותר מ-20 שנה, והיא בעיניי חלק ממה שמביא את הניכור בין הציבור הישראלי לבין הפוליטיקה שלו. כי כשאתה מסתכל על זה, וזה רק פוליטיקאים שרבים על איזה חלקת אדמה, או רבים על איזה אינטרס, ומתנגחים אחד בשני, הציבור אומר, ולא משנה אם הוא חרדי או חילוני, הוא אומר לעצמו, זה לא אני, זה לא מה שחשוב לי בחיים שלי, זה לא שייך אליי. את הדברים האלה אנחנו רוצים שנה.
מה אני אגיד לך? זה כל כך מורכב.
זה מורכב?
זה כל כך מורכב.
אני חוזר ואומר. אתה מכיר את יש את המערכון הישן של הגשש, של חכם מימון, שהוא אומר, ישים 10 לירות בכיסי כי המקרה קשה, ויקח 20 כי המקרה מעניין, נכון? וגם קשה וגם מעניין.
שיהיה לנו חודש טוב ובוקר טוב, וכנראה שהנושא הזה היה קצת יותר חשוב מדוח המבקר על צוק איתן, נכון?
הדוח המבקר על צוק איתן הוא מאוד 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 חשוב, וכמו שאתה יודע היטב, אני עוסק בנושא הזה יותר בכל פוליטיקאי במדינת ישראל, ואני את הדוח שלי כבר הצגתי לפני שנתיים, ואני אשמח לחזור ולדבר עליו, אבל אני שמח שדיברנו על זה.
אני מודה לך, שיהיה בוקר טוב, חודש טוב ושמח. יום טוב,
להתראות.
תודה. פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לביא. ביום שלישי הקרוב זה קורה, יום מחירות מיוחד לכבוד פורים, רק ברשת נאמן. פרטים בקרוב. סובלים מכאבי גב, בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
המע"מ נעלם! בטרקלין חשמל כהלכה. כן, אלפי מוצרים של המותגים הכי גדולים בהנחה בגובה המע"מ. עד ראש חודש אדר בכל סניפי הרשת.
טרקלין חשמל כהלכה.
סוף שנה, עד 50% הנחה. ברשת סולטם רדד.
שלום, כן שוב אילה. אחראית בית התמחוי בעמותת יד עזרה ושולמית. מתוך 28 ילדים נותרו 15 ילדים ממשפחות נזקקות ויתומים שממתינים להיכנס לבית התמחוי. 15 ילדים עם ללא ביטחון תזונתי, ללא לבוש חם ונעליים לחורף. אין לנו את המשאבים לקלוט אותם. אנא, המשיכו בכל הכוח והכניסו עוד ילד לבית התמחוי. פיתחו את לבכם ונדאג שאף ילד לא יישאר רעב.
15 ילדים מבקשים להיכנס לבית התמחוי של יד עזרה ושולמית. חייגו ותרמו. כוכבית 9171. עמותת יד עזרה ושולמית. חייגו. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
שלום, כאן דוקטור נפתלי הלברשטט. אני מטפל מומחה, מדריך מוסמך ב-CBT ומנהל תוכנית הכשרה לטיפול ב-CBT במרכז ינאו. אני מזמין אתכם להצטרף לתוכנית הלימודים בטיפול ב-CBT. התוכנית באישור של איטה, האיגוד הישראלי לטיפולים קוגניטיביים והתנהגותיים, כי CBT לומדים רק אצל מומחים.
מרכז ינאו, לומדים רק אצל המומחים. 02-6321-620.
באות רמי במבצע ענק, קולקציית 2017 בחצי המחיר, מ-1,000 ש"ח ועד $1,000.
דלתות פנים קונים פעם ב-15 שנים. שלום, כאן מושי גלמין. אני מעדיף וממליץ ללקוחות על דלתות פנים חמדיה. רק לדלתות חמדיה יש גם דלתות פטנט אקוסטיות מונות רעשים, גם דלתות פנים עמידות במים, וגם מגוון העיצובים והצבעים הגדול בישראל.
ישראל עוברת לדלתות חמדיה, מבחר דלתות הפנים הגדול בישראל.
הרבה יותר אפשרויות.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואין?
ייעוץ רב-תחומי! זה המקצוע בשבילך! הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244.
סוף שנה, עד 50% הנחה, ברשת סולטם רדד.
שלום, כאן דוקטור משיח, בעל ניסיון רב בתחום השתלות השיניים ושיקום הפה. השתלות שיניים זה עניין רציני ומורכב, הדורש מיומנות רבה. אבחון מקצועי ומדויק משמעותי מאוד לתהליך הטיפול והשיקום. אתם מוזמנים לקבל חוות דעת מקצועית בלי כל התחייבות.
טופ סמייל, מרפאה ירושלמית להשתלות שיניים.
02-572-3000 טופ סמייל.
צהריים טובים וטעימים. קפה ג'ו מזמין אתכם לעסקיות צהריים החל מ-45 שקלים בלבד. קשה למהדרין. קפה ג'ו.
עדיין סובלים מכאבים? ביקיור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד, חייגו כוכבית 3414.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
חבר הכנסת איתן כבל, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב אפילו.
האמת, אני תומך בך.
למה?
לראשות הממשלה?
בעזרת השם, כל דבר ביתו, אם זה יגיע, אני אשמח.
מה אם זה יגיע? אמרת עכשיו שאתה חושב ברצינות על להתמודד בראשות מפלגת העבודה, כי אתה יכול להביס את נתניהו.
קודם כל, אשרי, איך אומרים, מי שמאמין לא מפחד. זה דבר אחד. ודבר שני, אני לא הכרזתי עדיין שאני מתמודד. ההתלבטות היא לא פשוטה, התלבטות קשה מאוד. כן, תשמע, זה מסע כבד מדי. ואני צריך להיות משוכנע שאני ראוי לו ויכול לו.
אתה עדיין לא משוכנע שאתה יכול לו?
אני מתכוון במובן, אתה יודע, שזה, להיות ראוי למסע הזה. ויכול למסע הזה. זאת החלטה לא פשוטה.
מה זה אומר עדיין לא החלטתי? אני עדיין לא יודע אם אני מתאים לשמש בתפקיד ראש הממשלה?
לא, אם אתה יודע, אני אומר והצנע לכת. לא שאלה, קודם כל אני רוצה להזכיר לך, בטרם אנחנו מקבלים את המתמודדים על תפקיד ראש הממשלה, יש קודם כל להתמודד על תפקיד יושב ראש מפלגת העבודה.
שזה יותר קשה.
שזה, אני לא יודע מה יותר קשה או לא, אני לא נותן את זה סימנים. העניין הוא לא כל כך פשוט. חוץ מזה, אתה יודע, אני רוצה להזכיר לך, שכשנתניהו התמודד בפעם הראשונה ב-1996 מול שמעון פרס, זיכרונו לברכה, אמרו, איך זה מוכר הרהיטים יכול לנצח את הגדול מכולם את שמעון פרס? ואתה יודע, בסופו של עניין יש לחיים כוח משלהם, ויש אמונה, ויש מצבים כאלה ואחרים, ומה גם אני רוצה להזכיר לך, שלפחות במה שנראה, יכול ואולי בכלל נתניהו לא יהיה זה שיוביל את הליכוד בפעם הבאה בבחירות. לכן, איך אומרים, אתה יודע, אפשר לקפוץ לנקודה ולומר האם אפשר לנצח את נתניהו, אז אני אומר לך כן. קודם כל, הוא נוצח כבר, הוא נוצח בעבר, ובבחירות האחרונות מול הרצוג לא היה רחוק, בכדי שהוא גם יפסיד את הבחירות.
אל תשמע, אתה מדבר על נתניהו ועל מה שהיה בעבר, ואני מדבר איתך על הקונסטלציה הנוכחית, ואני מנסה להבין, מתי היה הרגע הזה, אם אתה זוכר אותו, שאמרת לעצמך, איתן, אתה צריך לנצל את ההזדמנות, ואולי לרוץ לראשות מפלגת העבודה, ואולי גם תהיה ראש ממשלה, מתי זה נפל? איפה זה קרה? איפה היית כשהמחשבה הזו עברה לך בראש?
זה לא שאלה של איפה הייתי. דבר כזה זה לא הערה. אתה יודע, אתה אומר, וואו, הנה, התגלה לי האלוקים בחלום. יש כאן עניין של תהליך ארוך, אני כבר מבטיקי הבית בכנסת, עשיתי יותר מדבר אחד בחיי הפוליטיים למען הציבור במדינת ישראל, נתתי באמת את מיטב שנותיי, אתה יודע, אני מסתכל על המועמדים, ואני חד משמעית אומר לעצמי, לא רק ש, אתה יודע, אני אומר ככה, באמת בצניעות, אני לא פחות טוב מהם, ויש לי זכויות לא פחות מהם, ולכן כל הדברים האלה מול מה שאתה מרגיש כלפי עצמך ומה שעשית, כן, אני יכול לומר שהדברים האלה כולם ביחד בנקודת זמן כזו או אחרת, אתה אומר לעצמך בעצם למה שאני לא אנסה להוביל בשלב הראשון את מפלגת העבודה, ושוב אני אומר את זה, אתה יודע, מתוך כבוד, ואיך אתה יודע, אני מכבד את העניין הזה. אתה יודע, זה לא העניין של בוא ננסה ונראה מה יהיה. זה מעמד לא פשוט.
כן, אבל אתה יודע שזה לא פשוט מה שאתה אומר, כי האחרון שבא מהמקום שאתה ממנו הגעת, והתמודד לרשות מפלגת העבודה, גרם לאשכנזים, אפס, נפל לנו מהקו, איתן. דווקא בשאלה חשובה. עוד רגע ואיתנו שוב על הקו. חבר הכנסת קבל שבודק את דרכו לרוץ לרשות מפלגת העבודה ואולי גם לרשות הממשלה. מי יודע, דברים גדולים תמיד מתחילים בקטן. חזרנו אליך חבר הכנסת קבל?
כן, כן, כן,
חבר. אני רוצה להגיע איתך דוח לשאלה הכי חשובה אולי בשיחה הזאת. אתה יודע, בפעם האחרונה במפלגת העבודה שהיה מישהו מהמקום שאתה מגיע שניצח, הוא גרם לאשכנזים לפרוש, או לא לקחת חלק יותר במפלגה. קראו לו אמיר פרץ. עד כמה אתה חושב שהמוצא שלך היה ומכשול בדרך?
בוא נגיד את זה ככה, לא היית שואל אשכנזי שאלה כזו.
נכון.
ואני לא מקבל את השאלה הזו, אני לעולם לא הסתכלתי על דברים בצורה שכזו.
אתה לא צריך להסתכל, אחרים מסתכלים.
אז אני לא סבור שזה אמור להיות מכשול, האמת זה מביך אותי, אני מוכרח לומר. שבכלל יש מי שחושב או סוגל לחשוב בכלל, שההחלטה להצביע עבורי, אם לשנגיע למשוכה הזו, יצטרך לחשוב על המוצא שלי.
זוכר מה קרה עם אמיר פרץ?
אני זוכר את כל אשר קרה. כל אדם יש לו את החותמת של עצמו. אינני דומה לאחרים והם לא דומים לי. ואני מקווה ומתפלל שעניינים מן הסוג הזה אין מקומה.
לא, לא, אני חייב לפתוח את העניין הזה. אתה מדבר עכשיו מתוך תקווה שזה העולם שאתה רוצה לראות או שאתה מעולם לא הרגשת או לא ראית בעיניך?
אישית מעולם לא הרגשתי זאת על בשרי, ואני מקווה שגם אני לא...
לא אישית, אבל ראית מקרים של אנשים שאתה יודע...
בוודאי, בוודאי, אף אחד לא מאיתנו לא...
חשבתי שאתה מנותק, אוקיי.
גם בתוך הליכוד זה קיים, אף אחד מאיתנו עדיין לא ראה מועמד לראשות, או יותר נכון, ראש ממשלה מהליכוד, ששם המסה הקריטית של מזרחים, ואלה שתומכים בליכוד, ש... יכולים להוביל את הליכוד. אבל שוב, השיח הזה הוא שיח מבחינתי שאין לו מקום, אני לא רוצה לדבר עליו, לא כי אני מתעלם מהמציאות, אלא אני סבור שצריך לשים אותו בצד, להיאבק בו ולהילחם בו.
כן, צערנו זאת המציאות. טוב, אז מתי תקבל את ההחלטה אם אתה עושה את הצעד או לא?
כל דבר בעיתו, יש מספיק זמן, למרות שהבחירות הן נדמה לי ביולי, אבל איך אומרים, כל דבר יש לו את העת שלו, ובעזרת השם לכשיגיע הרגע, אני אקבל את ההחלטה והודיע אותה, כזו או כזו.
מה זה כשיגיע הרגע? כשתחליט סופית שהרצוג נכשל? כשתראה שנתניהו נלך לפרוש?
אני לא שם ולא צריך להניח מילים לפי. אתה יודע, אתה מכיר אותי, אומר את הדברים שלי בצורה ישירה, לא מתבלבל ומשתדל, אתה יודע, לומר את הדברים ביושרה הכי גדולה.
וואלה. טוב, אני בטוח שהחרדים יסמכו על המרות שלך.
תודה.
ואני חייב לומר שאני חושב שיש לך גם סיכוי לא מבוטל להביא קולות חדשים לתוך מפלגת העבודה.
בעזרת השם, זה אחד הדברים שמנחים אותי דרך אגב.
מעניין לראות. הרצוג מבחינתך נכשל?
אני לא עוסק בשאלה הזו, אני גם לא, אתה יודע, אני במערכת יחסים מאוד טובה עם יצחק הרצוג, וכפי שאמרתי לך, אני עדיין לא קיבלתי את ההחלטה, ואני לא נועל דלתות לפני אף אחד.
ובכל זאת, כשאתה אומר, אני שוקל ערוץ, אתה יודע, אתה
הרצוג, הרצוג יודע זאת, ולא מהיום, דיברנו על כך יותר מפעם אחת, גם כשהוא, נתתי לו את תמיכתי בפעם הראשונה, אמרתי לו שהרגע הזה עשוי להגיע, ולפחות הדיבור סביב העניין הזה הגיע. עכשיו אני צריך לקבל את ההחלטה.
הוא דיבר איתך על זה משהו? אמר משהו? שאל משהו?
לא, לא, אנחנו משוחחים ומדברים, זה לא משהו שהוא זר לו או חדש לו.
אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, חבר הכנסת קבל, שיהיה בוקר טוב וחודש
אני
טוב.
אני מודה לכם ולזכור מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, ובעזרת השם שהחודש הזה יהיה שמח.
אז איך אתה שמח באדר?
משתדל כל הזמן, אתה יודע, לעשות, איך אומרים, לחשוב בטוב.
לחשוב בטוב זה באמת חשוב ומשימה לא פשוטה, אני מודה לך.
אני מודה לך.
בוקר טוב שיהיה. טוב, משנכנס אדם מרבים בשמחה, ואנחנו צריכים להמשיך הלאה. הלאה שלנו עכשיו, זה פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
שלום, שמי ליאור רוזנבלט, ואני עוסק במסחר באתר המחירות הגדול בעולם, eBay.
אני רוצה להזמין אתכם להשתתף איתי בהצלחה. ללמוד כיצד להקים עסק מצליח באינטרנט ולהתפרנס משוק המחירות העצום של eBay בצורה בטוחה ומקצועית. בואו תלמדו כמה זה פשוט. חייגו לאייסל, כוכבית 3096. אייסל, ככה לומדים היום לסחור באינטרנט. כוכבית 3096.
כשמדובר בבית שלכם, דלתות פנדור.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
עוד חיים. הסופר חיים ולדר כותב בלי חשבון על עצמו ועל כל מה שזז מסביבו. סיפורים כנים, מרגשים ומלאי הומור על ילדותו בחיפה, דרך נעוריו ועד ימים אלה ממש. על אנשים ותופעות, על צחוק ודמה, רגש ושכל, צביעות מול אמת, רוע מול טוב אנושי ותבונה, דמעות וסתם בחיינות. 550 עמודים גדושים בסיפורים מרתקים, ידע היסטורי, מבט אל העתיד, תובנות חכמות ועצות לחיים. להזמנת הספר אך ורק בטלפון 0799-148-999.
שלום, כאן מושי גלמין. אני מעדיף וממליץ ללקוחות על דלתות פנים חמדיה. יש להם הרבה יותר דלתות והרבה יותר אפשרויות.
ישראל עוברת לדלתות חמדיה.
המע"מ נעלם! בטרקלין חשמל כהלכה. כן, אלפי מוצרים של המותגים הכי גדולים בהנחה בגובה המע"מ. עד ראש חודש אדר בכל סניפי הרשת.
טרקלין חשמל כהלכה.
המסלול מוכן, אין צורך במכינה. האוניברסיטה הפתוחה. תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה תוכלו להתחיל מיד בלימודי התואר, מבלי לבזבז זמן על לימודי מכינה, השלמת בגרויות או מבחן פסיכומטרי. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
הרבה יותר אפשרויות.
שלום, כאן שוב הילה, אחראית בית התמחוי בעמותת יד עזרה ושולמית. מתוך 28 ילדים נותרו 15 ילדים ממשפחות נזקקות ויתומים שממתינים להיכנס לבית התמחוי. 15 ילדים עם ללא ביטחון תזונתי, ללא לבוש חם ונעליים לחורף. אין לנו את המשאבים לקלוט אותם. אנא, המשיכו בכל הכוח והכניסו עוד ילד לבית התמחוי. פיתחו את לבכם ונדאג שאף ילד לא יישאר רעב.
15 ילדים מבקשים להיכנס לבית התמחוי של יד עזרה ושולמית. חייגו ותרמו. כוכבית 9171. עמותת יד עזרה ושולמית. חייגו. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
אחותי, מה קורה?
אל תשאלי. תכף פורים ואני צריכה להכין משלוחי מנות, לפתוגות, להכין אוזני המן, לדאוג לקישוטים. מה?
אל תדאגי, יש פעמית סטור.
כן, פעמית סטור, המרכז הגדול בישראל למוצרים חד פעמיים. ועכשיו פריטי פורים ב3+1, ועוד אין סוף מוצרים לחג במחירים הכי זולים. להשיג בכל סניפי הרשת.
הרבה יותר אפשרויות.
שמעתם את התשדיר של קורס פרסום ויחסי ציבור בבית ספר, ואתם אנשים דיגיטליים שרוצים ללמוד לעשות את זה בדיגיטל? שימו לב, חדש, קורס פרסום ושיווק דיגיטלי בשלוחה החרדית של הבית ספר, כל מה שאתם צריכים לדעת על מנת להפוך לאנשי פרסום ושיווק בדיגיטל, להשתלב במשרדי פרסום, חברות, ארגונים, או ללמוד איך לקדם את העסק שלכם ברשת. לפרטים והרשמה חייגו כעת, 03-579-2111, הבית ספר של איגוד חברות הפרסום, 03-579-2111.
תגיד, כמה קילומטר לליטר היא עושה?
17.
וואלה, שלי 15.
אוהבים להשוות? הפיקוח על הבנקים מזמין אתכם להשוות את תנאי חשבון הבנק שלכם. ב-28 בפברואר יקבלו לקוחות כל הבנקים את הדוח המקוצר, הידוע בכינויו תעודת זהות בנקאית. כל מה שחשוב לדעת על חשבון הבנק, במתכונת אחידה וקלה להשוואה, היכולה לחסוך לכם כסף רב. תעודת זהות בנקאית, צעד נוסף להגברת התחרות. מידע נוסף באתר בנק ישראל וביוטיוב.
ביום שלישי הקרוב זה קורה, יום מחירות מיוחד לכבוד פורים, רק ברשת נאמן. פרטים בקרוב.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
השר איוב קרא, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
האמת, אני שומע שכולם צוחקים עליך, אבל אני לא מבין למה.
צוחקים כי אני שייך למחנה מסוים,
אני שייך לקבוצה מסוימת, אני שייך לממשלה מסוימת, הרי אם היה זה יוצא מפיו של אחד ממחנה השלום שקוראים, המחנה הציוני, לא היו לועגים ולא היה, כי זה דבר טבעי. כשזה מגיע מצד ימין, תמיד זה משהו מוזר. הרי בסופו של דבר הדברים האלה אני לא מגלה בהם את אמריקה. זה פורסמו בכל העיתונות בשנה האחרונה. אתה יכול לשים רובוטים בגוגל ותראה שכבר בשנה שעברה כמה כתבות היו על הרובוטים שבדרך, שיחידות אחיר יקליטו, שיודעים לצלם ביום, בלילה, להזין לאויב, להילחם. מה חדש בזה? לא, זה ממני, זה בעייתי.
בוא נספר ברשותך, על מה אנחנו מדברים. אתה אמרת באיזשהו מקום שיש רובוטים מיוחדים, שהרובוטים האלה תפקידם יהיה לחסל את נסראללה וראשי החמאס.
אני לא אמרתי את זה, כתבו את זה בכל העיתונות, גם לפני שבוע היה בערוץ אחד על זה, גם לפני חודשים היה בתקשורת. מה יש פה חדש? הרי בסופו של דבר הרובוטים הללו יפעלו מול מי? מול נסראללה, מול ראשי חמאס, הרי זה ברור. אז מה חדש בזה?
אז למה צוחקים עליך?
צוחקים, כן. הם רגילים, הם רוצים לשים אותי בפינה בעצם הימין המטורף שלא חושב, הימין שהוא בכלל אין לו ויז'ן, הימין שהוא לא חושב על שלום, על הימין שהוא רוצה להכניס חיילים לתוך עזה ולתוך לבנון. לשם, אני ברור למי אני שייך ולמה זהו שלי.
תגיד לי, השר קרא, מי גילה לך שיש פיתוח של הרובוטים האלה?
לא גילה, זה מופיע בעיתונות, אבל אני, בנוסף לזה, קרא לי שמעון פרס לפני שמותו בחודשיים, למרכז פרס לשלום, ישבתי איתו, ובעצם דיברנו בין היתר והחמיא לי על כל מה שאני עושה, שאני קידמתי וכו', ובין היתר הגענו לעניין המלחמה, ואיך אפשר לחסוך את המלחמה הבאה, ואז מה שנכתב בעיתונות, הוא חזר על זה, אמר, צריך להאיץ את פיתוח רובוטים שילחמו בלבנון ובעזה, לא צריך לשלוח חיילים כבר משהו. ובזה אני התחלתי להתעניין גם בכל מיני חברות, ואני שמח שכן, החברות הללו מקדמים רובוטים שונים.
האמת, אני חייב להגיד לך, שקל להסתלבט עליך, אבל שמעתי שצוחקים עליך הרבה, אבל אני באמת לא מבין למה. אני מאמין באמונה שלמה שיש חברות שעוסקות בפיתוח של רובוטים שיחליפו את החיילים בשדה הקרב. מה לא הגיוני פה? ברור שזה מה שקורה.
אני אגיד לך, אני בא ממקום, וזה לא פעם ראשונה שעושים את זה, אני בא ממקום שחושבים התפקיד שלי להיות קבלן קולות, ובעצם לפור זאתר ולבנה, ואני בעצם לא בקטע הזה, אני לא שייך לשם, אני חלק מעם ישראל, אני חרד לעתיד ישראל, דואג לחיילי צהל יותר מאשר כל מנהיג אחר, ובטח אחרי שאיבדתי את החי במלחמות ישראל במקומות הללו, ובעצם אותם אנשים שיבלו את שירותם הצבאי מאחורי רמקולים, הם בטח קשה להם לקבל את זה, השונה והאחר, שהוא שייך למחנה אחר. אני מצטער על כך. זה שם המשחק בכל פרשה כזו.
טוב, תגיד, איך אתה לוקח את זה? אתה לא נפגע שככה עושים לך צחוק, ובטח מערכונים עכשיו יעשו עליך, והופכים אותך להזוי כזה?
אני רק מבטיח לך דבר אחד, שימשיכו לתחום, גם מכל מי שדומה לי במדינה הזאת תמיד חיפשו לפגוע בהם, צריך להיות חזקים, להיות עם האמונה, עם המתכון הנכון, ולהמשיך את הדרך.
הילדים שלך מגיבים לזה? אומרים לך אבא, או צוחקים עלינו בבית ספר ודברים כאלה?
אני סמל של החיקוי, גם בעיני המגזר שממנו באתי, וגם במדינת ישראל, ואף אחד לא ייקח את זה ממנו.
חוץ מהשמאלנים בתקשורת שלא אוהבים לראות אותך.
אני לא מצפה מהם לשום דבר, ואני לא חושב שהם חשוב להם אפילו המדינה הזאת, ולכן אני, מי שחשוב לו המדינה, חשוב לי שידע למה אני מתכוון בפעילות שלי.
אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, השר איוב קרא, תודה, שיהיה בוקר טוב וחודש טוב.
תודה גם לכם.
תודה רבה. שנכנס אדר מרבים משמחה, ואנחנו הבוקר הזה מתכבדים לפנות לרב לסרי. שלום, בוקר טוב הרב.
בוקר טוב, השם ישמור אותך לעד ולעמי עולמים.
אמן, אמן.
ולחת, כל אמן. המאזינים.
קודם כל, ישר כוח לרב בשמי ובשם אשתי היקרה, על השיעור שהרב נותן כל שבוע. פשוט... פשוט מחיה את הנפשות, באמת. הרב מצליח ככה לשזור תכנים ומסרים בצורה שהנפש יכולה לקלוט אותם. אני אומר לפעמים לאשתי שיש מסרים שאנחנו, הנפש שלנו, לא תהיה מוכנה לקלוט אותם. נשמע את אותם מילים, אבל נקלוט אותם רק מתוך סיטואציה של צחוק, של שמחה, של חיוך. רק אז כאילו הדלתות נפתחות והמסרים חודרים פנימה. ובמקרים אחרים שתשב ותשמע את אותם טקסטים בדיוק, אבל בצורה אחרת, זה לא באמת ייכנס פנימה, זה יעמוד בחוץ ויחכה ככה עד שיהיה איזה פתיחות הלב. ובאמת הרב ברוך השם. תזכו למצוות ותודה רבה.
השם ישמור אתכם, אתכם ולכל המאזינים.
טוב, עכשיו נדבר קצת על חודש אדר. קודם כל נשאל את הרב, איך אפשר להרבות בשמחה? מה זה החיוב הזה של מי שנכנס אדר מרבים בשמחה? הרב לסרי?
בגמרא כתוב, כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. זאת אומרת, זה דבר מדהים. אצל עם ישראל לא כתוב לעולם להתחיל לשמוח או להיות עצובים, אין מילים כאלה. יש לך בסיס שנקרא להיות שמחים כל הזמן, ויש מצב שאתה מעלה ווליום, ויש מצב שאתה מוריד ווליום. כשנכנס אז ממעטים. כשנכנס אדר מרבים, אבל השמחה חייבת להיות תמיד. הבעיה היא שבאדר כתוב מי שנכנס, תגיד לי לאן הוא נכנס? יש איזה דלת שאליה נכנסים? אז מי שנכנס, לשנות לא מובנת. תגיד מי שהגיע אדר, מי שבא אדר, מה זה מי שנכנס אדר? לאן הוא נכנס? לאיזה מקום הוא נכנס? מתברר שהעולם כולו במצב של עצבות. מי שמסתכל על העולם הזה, פרה עצוב. שים לב כמה צרכים יש לגוף, וכמה בלגן, ואתה מכיר פוליטיקה. תסתכל טוב טוב על מה שקורה בעולם, המצב לא הולך ומזהיר. המצב הולך בנהיה, למה מצב זה טבע של העולם? זה דבר עצוב, תשאל גוי. תשאל גוי, מה יהיה? אולי אני לך יהיה טוב, כי זה שאמר יהיה טוב לא ישאיר תאריך. הוא יגיד לך, תשמע, שלא יהיה יותר גרוע. שלא יהיה יותר גרוע. העולם הוא נמצא במצב של עצבות. כל העולם, מכיוון שתמיד מתעסקים בעניין העצוב הזה שיקרה גוף, ואליו מדברים, ואליו פונים, כל הפרסומות, וכל מה שעושה בכיוון הזה. ולכן, העולם הוא עצוב. כשנכנס לדר, צריכים בעצבות הזאת.
כבוד הרב, מחילה שאני קוטע את הרב. יש לרב טלפון קווי לידו?
מה?
יש לרב טלפון קווי?
כן.
יופי, אז נרד רגע מהקו, נתקשר לרב לקווי, כי הרב אומר דברים חשובים והם נקטעים באמצע, אז מיד נשוב, קצת צלילים.
מי שנכנס לאדר מרבים בשמחה, מי שנכנס יופי של ריח, לקטוף קצת ונביא לשכנים. הכלב נובח והחתול בורח, בחצר הילדים משחקים. אני לגינה בורח, משירה וריקוד בוצח, אפילו המבוגרים מחייכים ושרים.
אנחנו מנסים שוב את הרב לסרי, האם אתה רב איתנו על הקו?
כן, כן, השם ישמור אתכם, כן, כן, דברים טובים ככה קורה להם בדור שלנו.
כן, חבוד הרב ימשיך, כן.
אז אנחנו הגענו שבאמת בסופו של דבר, הנקודה הזאת להיכנס לתוך עולם של עצבות ולהכניס שמחה. העולם באמת באופן כללי, שמסתכל עליו, אנשים פשוט רפסים, ורפסים, לאן אף אחד לא יודע, רפסים, יהיה בסדר, ככה אנשים אומרים. ובתוך זה לפתוח איזה שביל, זה נקרא להיכנס. להיכנס לתוך השביל העצוב הזה ולבנות שם מערכת שיוצאת מחוץ לגבולות. שמחה זה לצאת בחוץ, זה לא להישאר תקוע. שמחה זה לדעת לצאת מהגבול, כי בשמחה תצאו. שמחה זה לצאת, שמחים בצאתם. תמיד שמחה זה לצאת החוצה מעבר לגבול שאתה נמצא בו. וזה כמו בן אדם, אתה יודע, היה פעם חסיד אחד. שהגיעו, ראו שהוא הגיע וראו שהוא כזה שמן, אוי ואבוי, הוא יאכל פה את כל האוכל. אמרו בוא נמלא אותו בסלטים ובכל מיני עופות כדי שיגיע לחמין, שלא יגע בזה. וככה זה היה, שמו לו אוכל והכל וזה, ואכל ואכל, ואחרי שגמר, איך אתה אומר שבע, פתאום הגיע חמין. רק הגיע חמין, אמר להם צלחת ראשונה אליי. מה? אבל עכשיו אחת, תביאו את כל הצלחות אליי. אמרו לו, מה קרה? אמר להם, החמין אצלי זה כמו הרבי. אתה יודע שיש חסידי גור, הכל צפוף, תורי ענן שחור, ופתאום הרבי מגיע, נפתח שביל כזה גדול, והרבי עובר. הוא אומר, אצלי החמין זה כמו הרבי. שנכון, אכלתי והכל, אבל ברגע שמגיע חמין, נפתח לי שביל בבטן. ובתוך השביל הזה החמין חייב להיכנס. יש דברים שהם מעבר לגבולות, פשוט נכנסים. אדר זה נכנס. בתוך הגבולות של העצבות וכל מה שיש מסביב, פתאום עם ישראל נכנס עם חודש אדר. לעולם לא יכולים להיות שמחים אנשים שהם תקועים בעצמם ולא צומחים ולא זזים. אנחנו עם שכל הזמן הולכים, התחלנו בלך לך, המשכנו לכתך אחרי במדבר, אנחנו כל הזמן הולכים וממשיכים. רק עם כזה יכול, יש לו זמנים שהוא נכנס בתוך השביל הזה של העצבות ומתרומם למעלה. זה עם ישראל. ולכן ככה זה משנכנס אדר. איך שנכנס אדר צריכים לדעת. נכנסים לשביל הזה של העצבות, פותחים אותו, ולכן פורים זה היה בתוך הטבע. בתוך הטבע, להיכנס לתוך אותו מוגבלות, אותה עצבות, ולפתוח שם פתאום נס כזה גדול של פורים, זה נקרא משנכנס אדר מרבים בשמחה. לכן אנחנו כל הזמן שמחים. אסור לנו להיות עצובים.
נשתדל, משימה לא פשוטה, אבל מי שמגיע אליה, בוודאי שמח. הרב לסרי, תודה רבה, שיהיה לנו חג, שיהיה לנו חודש אדר שמח כולו, שימשיך מהשמחה שלו על כל השנה.
אמן, כדי רצון, חזק וברוך.
תודה רבה, כבוד הרב. שיהיו לנו בשורות טובות. אנחנו סיימנו שעה ראשונה שלנו. תודה לצביקה גרוניך, יהיה ליבר, מוטי קופפר ונדב ארבל, פרסומות, חדשות, עוד מעט שעה שנייה. אתם מוזמנים להישאר איתנו.
כללית מזכירה לכם, רמת מתחים גבוהה משפיעה לרעה על המערכת החיסונית שלנו והיכולת שלנו להילחם במחלות החורף. חשוב לנסות להפחית את מקור המתח.
40 שנה, בלי מרן האדמור, בעל הבית ישראל מגור. בית באדר, יום ההילולה ה-40, יכנס אברהם דוב גרינבוים לאולפן אחד את גדולי מקורביו של האדמור, זכר צדיק וקדוש לברכה, לשיחה על מנהיגה של חסידות גור בשנות התקומה ומקברניטי היהדות החרדית בישראל, לצד הקלטות נדירות דירות מימי חייו. תוכנית מיוחדת, יום שלישי, 21:00, רק כאן בקול חי.
שמעתם על מייקל? לא? לפני 4 חודשים הוא נפטר. שני הילדים שלו קיבלו ירושה בסך 4.5 מיליון דולרים. למייקל לא היה 4.5 מיליון דולרים להוריש להם, אבל היה לו ביטוח חיים בארצות הברית. כמו מייקל, יש עוד עשרות אלפי מבוטחים בארצות הברית עם פוליסות בשווי של מיליוני דולרים. יש ביניהם כאלה שלא מסוגלים לשלם את הפרמיה החודשית ומעמידים את הפוליסה למחירה. חברת ADR מארגנת את רכישת הפוליסה, מחלקת אותה לחלקים ומאפשרת לכל אחד לרכוש יחידת השקעה מהפוליסה בעלות של כ-130 דולר בחודש. לאחר מות המבוטח יקבל כל אחד מהרוכשים כ-$50,000. מומחי ADR מסבירים כי זו הסיבה שההשקעה בפוליסת ביטוח חיים בארצות הברית נחשבת להשקעה בטוחה ומניבה. רוצים להצטרף? חייגו 02-54-76-999, 02-54-76-999. ADR.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואין?
ייעוץ רב-תחומי! זה המקצוע בשבילך! הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244.
זקוקים להלוואה עכשיו? לקוחות כל הבנקים. בנק איגוד מציג הלוואה מהירה לכל מטרה. חייגו עכשיו, כוכבית 5757. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. בנק איגוד.
דוקטור, אני מרגיש טוב. הבעיה היא שאני לא מרגיש סופרב.
גם אתה רוצה להרגיש סופרב? קורקום בתוספת פיפרין מבית סופרב, ליעילות מרבית ובאישור הבד"ץ העדה החרדית. סופרב, במשפחה, בבריאות ובתוצאות. להשיג ברשתות הפארם, בתי הטבע, בתי המרקחת וקופות החולים.
שלום, כאן שוב אילה, אחראית בית התמחוי בעמותת יד עזרה ושולמית. מתוך 28 ילדים נותרו 15 ילדים ממשפחות נזקקות ויתומים שממתינים להיכנס לבית התמחוי. 15 ילדים עם ללא ביטחון תזונתי, ללא לבוש חם ונעליים לחורף. אין לנו את המשאבים לקלוט אותם. אנא, המשיכו בכל הכוח והכניסו עוד ילד לבית התמחוי. פיתחו את לבכם ונדאג שאף ילד לא יישאר רעב.
15 ילדים מבקשים להיכנס לבית התמחוי של יד עזרה ושולמית. חייגו ותרמו. כוכבית 9171. עמותת יד עזרה ושולמית. חייגו. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
זקוקים להלוואה עכשיו? לקוחות כל הבנקים. בנק איגוד מציג הלוואה מהירה לכל מטרה. חייגו עכשיו. כוכבית 5757. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. בנק איגוד.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו לזור.
שלום, כאן ספרה. שמעתם שברכו את החוידש? חוידש, מועדון אנשי ספר, יהיה מולה במבצועים, הבולנו לטויבו.
היכנסו עכשיו לרשת ספרי אור החיים ותיהנו מחודש אנשי ספר המציע לכם מגוון ענק של ספרים בהנחות ומבצעים מיוחדים. חדש, מועדון אנשי ספר 500, המועדון שמעניק לכם 500 שקלים הנחה במשך כל השנה ברשת ספרי אור החיים. חודש המועדון עד לתאריך ה' באדר.
צהריים טובים וטעימים. קפה ג'ו מזמין אתכם לעסקיות צהריים החל מ-45 שקלים בלבד. כשר למהדרין. קפה ג'ו.
החודש הזה.
כל חי מאחל המאזינים חודש טוב ומבורך.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. לקראת פרסום דוח מבקר המדינה על מבצע צוק איתן ביום שלישי, הרמטכ"ל דאז בני גנץ תוקף ואומר, אני לא מקבל את מה שנכתב שם. בצוק איתן היה מודיעין משובח, מעולה ומונגש. בשיחה זו